טוב, שלום רבותיי, אנחנו עוסקים בסוגיית השלום והמלחמה מכל מיני צדדים, וסיימנו את, פחות או יותר, את מצוות הסדה לרמב"ן, פחות או יותר. רציתי להיכנס אולי קצת יותר פנימה, מבחינה ערכית ומוסרית, ביחס לעם ישראל עצמו. כלומר, עד היום בעצם מה שעשינו, למדנו את סוגיית השלום והמלחמה ביחס לישראל ואומות העולם. כלומר, מהי מלחמה בכלל, לאן המלחמה צריכה להוביל, מה היחס במלחמה ושלום בישראל ביחס לאומות העולם, ביחס לארץ ישראל וכו'. מהפעם אנחנו נתחיל קצת יותר להיכנס לסוגיות יותר פנים ישראליות. כלומר, כשאנחנו יוצאים למלחמה, אם נצריך את המלחמה, באיזה עמדה ערכית, מוסרית, אנחנו צריכים להיות? אז אנחנו ניגע בסוגיה הזאת גם במקומות שונים, והיום ככה חשבתי להתחיל את הדברים, אולי מהפסקה הכי יסודית והכי תמציתית שבעניין הזה, גמרא במסכת שבת, גמרא לא קלה, אומרת הגמרא כך, בעמוד 56, אין היה שבת בית עמוד 56, אנחנו בשורה הראשונה בגמרא לקראת הסוף. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו, שנאמר, ואת עשרת חריצי חלב האלה תביא לשר האלף, כשדוד נשלח למלחמה, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. מה זה ערובתם תיקח? אומרת הגמרא, מהי ערובתם? תני רב יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה. מה הכוונה דברים המעורבים בינו לבינה? אומר רש"י, ואת ערובתם תיקח במלחמת שאול כתיב, שאול הפלישתים, גוליית וכו'. מה זה את ערובתם תיקח? דברים המעורבים ביניהם, היינו קידושים. כלומר, מה עושה אותם מעורבים זה בזה, ערבים אחד לשני? מעשה הקידושים. אז אם כן, לך תבדוק מה שלום האחים, תן להם קצת אוכל, ותיקח מהם את, נקרא לזה, שטרות, שטרות הקידושין, כדי שבאמת כל אישה היא תהיה בחינת, תכף נראה, ספק מגורשת. תכף נראה. דברים המורבים ביניהם היינו קידושין תיקח, כלומר, איך תעשה את זה? תבטל על ידי גט שתביא להם מהמלחמה. כלומר, השטר שנכתב, שטר הקידושין, אי אפשר לבטל אותו. אז מה עושים? כותבים שטר אחר שמפקיע את השטר הראשון. אם כן, שטר הגט. גט קריתות, ספר קריתות. אז אם כן, אומר רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, מכאן למדנו שכל היוצא למלחמה, הנה כאן אנחנו רואים שאחי דוד היו במלחמה מול הפלישתים, הנה אנחנו רואים שהם היו צריכים לתת גט לנשותיהם, שעות אותו המערכה מתחממת וכבר יוצאים למלחמה ממש, אז אומר ישי לדוד, לך תיקח, לך תיקח מהם גיטין כדי שיגרשו את נשותיהן. טוב, אז אם כן, מכאן למדנו שכל היוצא למלחמת בדוד כותב גט כריתות לאשתו. טוב, באופן פשוט ניתן לומר, מה הסיבה שאדם שיוצא למלחמה כותב לאשתו גט כריתות? אז ניתן לומר שיש כאן סיבה הלכתית פשוטה. אם הבעל יחזור בשלום מהמלחמה, ברוך השם, אז הוא חזר בשלום. אם לא עלינו הבעל יחזור, מת, אבל יחזור, אז לפחות היא תדע שהיא אלמנה. אז היא מסוגלת להתחתן שוב, לפחות עם רוב בני אדם. אבל אם חס ושלום לא ידעו מה עלה בגורלו, נעדר, ספק חי, ספק מת, אז הוא תישאר עגונה. נו, אז כדי לפתור את האופציה הזאת, כדי לפתור את הספק ההלכתי הזה, תקנו לנו חכמים שיוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו, גט על תנאי, שאם הוא יחזור בשלום, אז ברוך השם, הוא חי, אז הוא בעלה, היא אשתו. אם לא עלינו יחזור מת, אז היא אלמנתו, טוב, יכולה להתחתן. אבל אם לא יוודא מעלה בגורלו, אז הגט הזה יהיה גט מספק, ומלא תהיה מגורשת, ומלא היא תוכל להתחתן, להקים את החיים שלה מחדש. כך באופן פשוט ניתן להסביר. מדוע צריך לקחת את ערובתם, ואת ערובתם תיקח, מדוע? כדי לאפשר לאישה הזאת להמשיך את חייה לאחר המלחמה בצורה, נקרא לזה, יחסית נורמלית, תקינה. שלא תישאר עגונה לכל החיים, תלויה בין החיים למוות. טוב, זה צד הלכתי. אבל הרב מסביר כאן, אין היה חשוב מאוד מאוד, הרב מסביר כאן דברים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר פנימיים, שהיא אולי הסיבה יותר פנימית, באמת למה צריך לכתוב את הגט הזה על תנאי. לא שזה סותר את מה שאמרנו עכשיו, אבל זה יותר אולי מעמיק ומרחיב את הדברים. אז בואו נקרא את החלק המרכזי כאן בעמודה שלנו, פסקה סמך א'. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להן, אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת. מתי? כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה. כמו שמצאנו למשל, כמו כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען, מתקפצות לפעמים לרגלי צרה משותפת, או למחזה רווח של טרף משותף. על כן אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן של אומות העולם, הוא ראו להיות ממכשירי זריזות הקרב. על כן היה מנהג כזה, כנראה מנהג עתיק, על כן היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. אבל, אומר הרב, לא כאלה חלק יעקב. אצלנו זה הפוך לגמרי. שתחליט מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה. זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה. זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. זהו הנותן עוז והתרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. על כן, בבוא התור הזמן לעבוד לטובת האומה בכללה, אז כשרגה בתיארה, כנר באור היום, באור הצהריים, כנר בצהריים תיבטל או תבוטל אהבת המשפחה, לבל תחלל את עוז אהבת האומה. היציאה למלחמה לא הייתה חשבון של הצלחת הפרט, שחשב שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר. לא, בדיוק להפך. הוא צייר בעצמו כאילו התייאש מן החיים הפרטיים, והולך הוא בשמחה על מנת למות מות גיבורים וקדושים, במלחמת השם לרומם קרן לעמו. על כן כותב גט כריתות לאשתו, לייאש את לבבו בכל האפשרי מקשר משפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו, ביותו דורך מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו. טוב, פסקה חשובה מאוד, לא קלה לעיכול, אבל פסקה פנימית מאוד, חשובה מאוד. הנה, בוא נראה. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית. אולי נתחיל באיזה כלל גדול ברמב״ם, שאולי אני לא מדייק בלשוני, אבל זה אלה הדברים שהרמב״ם כותב. הרמב״ם אומר ככה, אין בחומרי כללי, ואין בכללי חומרי. עוד פעם, אני חוזר. אין בחומרי, סליחה, לא דייקתי. אין בחומרי כללי, אין בחומרי כללי, ואין בכללי חומרי. כן, דייקתי. מילים אחרות. ככל שהאדם יותר רוחני, הוא יותר כללי. ככל שאדם יותר כללי, הוא יותר רוחני. כלומר, מה מחבר בעצם בין שני אדם? הגוף שלהם? לא. 80 קילו פה, 80 קילו שם. מה מחבר ביניהם? מה שמחבר ביניהם זה הצד הרוחני הנסתר הפנימי שבמציאות. שאפשר לקרוא לו צד נפשי, ואם אנחנו נהיה אלוקים, אפשר לקרוא לו צד נשמתי. כלומר, ברור שככל שהאדם יותר שבוי במציאות של חומר, אז הוא פרטי. כי באמת התכונה של החומר, שהוא מופרט, שהוא מופרד מפרט לפרט. יש הבדל בין חומר לחומר. לכן ממילא הוא דואג לעצמו, הוא אגואיסט. האגואיזם זה עיקר עניינו. ככל שאדם יותר רוחני, אז הוא כללי. הראיה, שהוא כללי, שהוא יוצא מעצמו. ומה מחבר ביניהם? הצד הרוחני. אז אין בחומרי כללי, ואין בכללי חומרי. כל מה שהוא חומרי, הוא לא יכול להיות כללי. הוא פרטי. כל מה שהוא כללי, הוא לא יכול להיות חומרי. הוא רוחני. עכשיו, כמובן, ככל שהכלליות היא יותר מכוונת למטרות הנכונות, לערכים הנכונים, למעלה זה גם מופיע בלבושים רוחניים. אבל עצם זה שהאדם הזה הוא אדם כללי, זה כבר נקרא רוחני. הרב קורא לזה, במקום אחר, אולי נדבר על זה לקראת ובשבט, הרב קורא לזה טבעי רוחני. מדהים, הגדרה. טבעי רוחני. מצד אחד זה טבעי, כלומר, זה אנושי, זה חומרי, זה טבעי לגמרי, זה הנפש הטבעית שבאדם. מצד שני, זה רוחני. למה זה רוחני? כי זה כללי. כלומר, אם כן, אנחנו בעצם חיים במעגל חיים כזה, בצורת חיים כזאת, שאנחנו יכולים לבחור בין שני מעגלי חיים. האם אנחנו שייכים למעגל החומר וממלא הפרט? האם אנחנו שייכים למעגל הרוח ברמות שונות, וממלא אנחנו שייכים להיות אל הכלל? ככל שאדם יותר כללי, הוא יותר רוחני. אז גם אם אדם, למשל, מחובר לחברה מתוך אינטרסים, נקרא לזה, של הכלל, לא אינטרסים שלו או של המשפחה, יש בזה צד כללי. הוא בונה יישוב כי חשוב לו שיהיה יישוב. הוא יוצא למלחמה כי חשוב לו הצלחת האומה, הניצחון על האויב. הוא עובד בכלכלה כי חשובה לו הצלחת כלכלת המדינה. הציבור חשוב לו. זה כבר מדרגה רוחנית. גם המדרגה הרוחנית הזאת, כמו שדיברנו בבניין אמונה, מבחינת זרע בהמה. אבל הוא כבר כללי. הוא כללי כי הוא יצא ממדרגת החומריות הפרטית שלו. אם כן, חומר שווה פרט. רוח שווה כלל. פרט שווה חומר. כלל שווה רוח. זה כלל גדול. רמב"ם במורה נבוכים חלק שלישי, אני לא זוכר איפה. בבקשה. אנחנו לא מדברים עכשיו מה צריך לבחור. אנחנו עכשיו כל כך מנסים להגדיר הגדרות. ברור שצריך לדעת את המינונים הנכונים, ודאי. רק עוד משפט אחד, סליחה. המינונים הם ברמה המעשית, אבל כל השאלה מאיפה הכל מתחיל? בראש. המחלה בגוף היא תוצאה של מחלה בראש. הבריאות בגוף היא תוצאה של בריאות בראש. כל השאלה איפה הכל מתחיל? בראש. מה היחס בין החומרי לבין הרוחני, בין הפרטי לבין הכללי? בראש. אחר כך, בפועל, בואו נראה איך אנחנו מממשים את זה בפועל. זה כבר שאלה אישית, פרטית, לכל אדם, בנקודת זמן, נקודת מקום. זה כבר ספציפי. כן. השלב הראשון של הקמת המדינה היה שלב רוחני. השלב הראשון של הקמת המדינה היה שלב רוחני, כי הוא היה כללי.
אני מדבר על הקמת תכלס של המדינה.
אני מדבר איתך תכלס על המדינה.
אז זה באמת השאלה, איך תיקח
לדעת? זה בדיוק התשובה. אני הבנתי מצוין, תאמין לי.
זה חומר.
זה רוח. מהלך כללי הוא מהלך רוחני. זה של המהלך הכללי הזה, אין כיפה וזקן וציציות בחוץ, זה נכון. והוא לא קורא בשם השם, זה נכון. אבל עצם זה שזה מהלך כללי, זה רוחני. בבקשה. לכן הרב קוק אומר שכל מי שיש לו, כל מי שעוסק בקיבוץ גלויות ובהתיישבותם של עם ישראל בארצם, דרך למשל המלחמות, יש לו בחינת ניצות של משיח בן יוסף.
כן.
אבל זה ניקח אותו למקום אחר עכשיו, מה זה קשור לכאן? לא, זה ייקח אותו למקום אחר. בבקשה. רוחני נמוך, רוחני נמוך, רוחני נמוך.
כן, אבל היום בדיוק אומרים הרבנים שהשלב הבא של המדינה זה הבנייה הרוחנית שלה.
אני עניתי לך, רוחני נמוך. מה? רוחני נמוך. יש רוחני שהוא כללי חילוני, ויש רוחני שהוא כללי אלוקי. זה מה שאני דיברתי מלפני 5 דקות. רוחני חילוני זה כללי. אם אתה אדם שגר בבניין רב קומות, שיש שם 20 קומות, ואתה בהתנדבות מוכן להיות ועד הבית, אז אתה אדם כללי, כי אתה לא עושה את זה לטובת האינטרסים שלך. אם אתה עושה את זה כדי לקבל משכורת, אחוזים מוועד הבית זה משהו אחר. אבל אם אתה רוצה להיות נציג ציבור, יש בזה צד רוחני. נכון שהוא עדיין לא רוחני אלוקי, הוא רוחני אנושי, אבל הוא רוחני. לכן התווכחתי איתך. אבל זה לא הנושא עכשיו. זה נושא אחר, חשוב מאוד, אבל זה לא הנושא. בבקשה. אין דבר כזה. כללי חומרי? כל דבר שהוא כללי, הוא מקבל את ערכו הרוחני, ולכן גם אם יעסקו בדברים הכי חומריים של הכלל, זה רוחני. לא יודע אם זכית להיות שותף להקמת יישוב, אני זכיתי. ואם באספות חברים מבזבזים 3 שעות, איפה ישימו את פח הזבל של היישוב? אני לא מכיר יותר חומרים מזה, נכון? הפסולת של החומר. איפה להעמיד את פח הזבל? זה אספת חברים רוחנית, זה לא אספת חברים של פח זבל.
כן, אבל
מה זה קשור לעניין? עוד לא התקדמנו, לא? זה שיש הרבה אנשים זה אומר שזה כללי? מה, אנחנו חתולים, סופרים מספרים? כללי זה מדרגה נפשית, כללי זה מבט על החיים, כללי זה לא כמה אנשים יש. יכולים לשבת כאן 3,000 איש ויש פה שיא האגואיזם. זה שיש מקום עם הרבה מאוד אנשים זה אומר שזה כללי? יכול להיות שזה כל כך כל כך אגואיסטי שכולם יתאחדו כך שכל אחד מטפל בעצמו. ודאי שבקנון אף אחד לא מתאחד עם אף אחד, כל אחד מטפל בעצמו. כללי זה לא כמה אנשים אפשר לספור. כללי זה מדרגת חיים. קניון זה לא מקום כללי. קניון זה מקום של קין. שבו כל אחד קונה לעצמו עד כדי כך, שאם לא, אתה לא מצליח לקנות, אתה רוצח. וואי, אמרתי דברים כאלה באינטרנט, מחר הגישו נגדי תביעת דיבה. כל מנהלי הקניונים. לא התכוונתי זה, לא התכוונתי זה. התכוונתי שאנשים בקניון, הם אנשים לעצמם, כל אחד בא למסעדה שלו ולחולצה שלו ולמעלה, לצרכים האישיים שלו. זה התכוונתי קין. נכון? חיפשת פעם חניה בקניון? וואי וואי וואי, חבל הזמן. כן. בית כנסת זה מקום כללי שיכול להיות גם מקום פרטי. זה יכול להיות מקום של אנשים אגואיסטים שכמו שאחד הלך לקנות חולצה בקניון, יש אחד הולך לקנות שתי דקות בגן עדן, ככה הוא חושב. היא כללית? כי תפילה במהותה היא פרטית. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים עכשיו על 80 קילו, מדברים עכשיו על משהו אחר. איך אנחנו מדברים עכשיו על 80 קילו, אז אתה צודק, אז אדם פרטי מתפלל. אבל אם עכשיו אנחנו מדברים על מדרגה רוחנית, נפשית, פנימית, שלא קשורה לגוף, אז כלל ישראל מתפלל דרכך. לכן התפילה בלשון רבים. זה לא אתה מתפלל, זה לא אתה דואג לגן עדן שלך. זה אתה דואג להופעת שם השם בעולם. אתה הפכת את עצמך לנציג כללי. בסדר? עכשיו, מהי המציאות היותר קיצונית? כבר נתייחס לשאלה. מהי המציאות היותר קיצונית? שאדם, אם אפשר לומר, שם את החיים הפרטיים שלו בצד לטובת הערך הכללי? מלחמה. שאדם מוכן חס ושלום למות באופן אישי, כדי שלכלל יהיה טוב. אבל גם למלחמה אפשר לצאת מתוך מגמה של אינטרסים אישיים. כלומר, אנחנו רוצים למלחמה כדי לקבל צלש. לחזור הביתה, להסתובב בשכונה עם חזה נפוח, עם צלש על הכתפיים. אנחנו יוצאים למלחמה כדי שהמדינה שלנו, שתנצח במלחמה, תהיה בעמדה כלכלית יותר טובה. וממילא, כל אחד מהעם הזה, מהשייכות, כל מי שייך למדינה הזאת, איכות החיים שלו תעלה, המשפחה תעלה. שאלה מצוינת שואל בצלאל. האם אצל הגויים יש מושג של כלליות של גויים שפועלים למען האומה שלהם? התשובה היא שתי אותיות. לא. והנה זה בדיוק המשפט הבא. יש הבדל גדול בין מושג שנקרא ציבור למושג שנקרא שותפים. אומר הרב בספר מדבר שור במקום אחר. שותפות זה יותר מאדם אחד, יצר קשר עם אדם אחד או יותר, כדי לממש איזה שהם אינטרסים אישיים או משותפים אבל שנוגעים לחיי הפרט שלהם. זה נקרא שותפים. אצל אומות העולם אין ציבור, אצל אומות העולם יש שותפים. אבל אצלנו זה לא ככה, אצלנו יש ציבור. ציבור זה שאדם אחד יתחבר לאדם אחד או יותר, כדי לגלות איזשהו ערך, איזושהי מעלה שהיא הרבה מעבר לכל אחד מהם או לשותפות שביניהם. הנה, בואו נראה, נענה לבצלאל על שאלתו החשובה. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית. היות ומטרת החיים של האומות, זו אישיותן, זה האופי שלהם. לכן גם כשאתה פוגש הרבה מאוד פרטים שחיים בארץ ובמקום, ואפילו צריכים לפעמים להילחם מול אויב, אל תתבלבל, אל תחשוב שהפרטים האלה שעכשיו הפכו למספר אישי בצבא, הם עכשיו באמת הפכו לאנשים כלליים, לא? האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, כי זאת מדרגת החיים שלהם, החומר ומלא גם הפרט, וכשהחומר והפרט מתגבש, כלומר מתחבר לפרטים אחרים, זה רק לטובת אינטרסים אישיים או משותפים, אבל לא מצד הערך של הדבר מצד עצמו, אלא הכל בסופו של דבר חוזר אל הפרט שבמדינה או אל העם של המדינה הזאת. עושים כל מיני אמנות כלכליות ופוליטיות וצבאיות וכו', כי הכל נובע מאינטרסים אישיים. אתה תסכים על א', גם אני אעשה א', בוא נכתוב אמנה של שבויים, איך מתנהגים שבויים, כדי שאם אתה תשבה חיילים שלי, אז לפחות אני יודע שאתה מתנהג לפי האמנה, ואז אני מוכן לשלם את המחיר שגם אני אתנהג כך עם השבויים שלך. אבל זה סך הכל בסופו של דבר זה אינטרסים אישיים. כל אחד פשוט רוצה לשמור, אם אפשר לומר, על נורמליות של שבויו שנמצאים בשבי, של חייליו שנמצאים בשבי, זה הכל. רק אנחנו באמצע. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, אין אצל אומות העולם מושג שנקרא כלל, צד האמת. אלא הכל הוא פרטי. יכול להיות אפילו שכל העולם יהפך לכפר גלובלי כלכלי אחד, אבל בסופו של דבר הכל אינטרסים פרטיים, כלכליים או פוליטיים, לא משנה. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כן אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים ונדרשים להם. דרך אגב, לכן הרבה מאוד עמים, הרבה מאוד עמים מהמנהיגים את העולם, כן, אמריקה כמובן ואירופה, כמעט לא שותפים ולא מעורבים בכלל במלחמות, אלא בפיתוח הכלכלה, כדי שהאזרח הפשוט יחיה יותר טוב. במה אנחנו מטפלים, במה הממשלה מטפלת? בחיי האזרח הקטן. זהו. כי זה עניינן. זה הכל. אבל עם ישראל זה בדיוק הפוך, אנחנו תמיד במלחמות כל הזמן. ולא רק במלחמות של דאגה לפרטים, אלא מלחמות של דאגה לקיום. אנחנו לא מלחמים מלחמות אקסטרה. אנחנו נלחמים מלחמות שהן מלחמות הכרחיות. שחד ושלום מן הקיום המעשי שהממשי שלנו עומד בסכנה. אז בחור הבטיח שלא, אבל רק אני רוצה לומר, להראות את ההבדל במה מטפלת ממשלה בישראל ובמה מטפלות ממשלות נגיד באמריקה ובאירופה, ברוב המקומות. הרבה מאוד מקומות לפחות. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, כי זאת אישיותם, ואינן מצוירות כהן אגודת שותפים. מה התכונה של אגודת שותפים? שכל אחד מהשותפים נכנס לשותפות ויש לו אינטרס. אני רוצה להקים עסק, אין לי כסף ראשוני, אין לי און ראשוני מספיק. מה אני עושה? הולך לחבר, אתה מוכן לפתוח איתי עסק ביחד? פותחים חמישה חבר'ה ביחד. מוכנים? כן. למה? כי כל אחד רוצה לעשות כסף לעצמו. אלא מה? הדרך היחידה להתכווץ זה ליצור את השותפות הזאת. אבל האם יש כאן איזשהו חיבור אמיתי? לא. אני מתחתן, למה אני מתחתן? כדי לממש את הסיפוקים שלי. לממש את הסיפוקים הגופניים, את הסיפוקים הנפשיים, לא משנה. אז בעצם מעולם לא התחתנתי. דאג אוהב דגים או לא אוהב דגים? אם אוהב דגים, אז למה הוא דאג אותם? אוהב את עצמו? אז הוא לא אוהב דגים. אז הוא דאג את הדגים, כי הוא אוהב את עצמו. אותו דבר, לצערנו הרב. בני אדם מתחתנים כי הם מאוד אוהבים את עצמם. אני אוהב אותך. בחייך, תפסיק. אתה אוהב את עצמך. אלא מה? הדרך לסיפוקי, הדרך למימוש הסיפוקים שלך, עוברת דרך הגברת. מה נעשה? אבל בעצם אתה אוהב את עצמך? אתה לא אוהב אותה. אתה מוכן לתת בשבילה? אתה מוכן לוותר משלך בשבילה למענה? או שאתה שר הכל אגואיסט שכמוך שמשתמש בה לטובת הצרכים האינטרסנטיים והאישיים והאגואיסטים שלך? מי אתה בדיוק? והוא עוד אומר לה, אני אוהב אותך. יש. מי שאל? שאלה חשובה כל כך. ודאי שיש. השאלה באיזה אדם מדובר. אם מדובר על אדם רוחני, אם מדובר על אדם כללי, ודאי רוחניות אלוקית, אבל אפילו רוחניות ראשונה, ראשונית. אז ודאי שאני אוהב אותך, כי הוא באמת אוהב אותה. הרי אנחנו מכירים את המשל המפורסם, שאני חושב שההיסטוריה שלו עתיקה, עתיקה מאוד, שכשאין אהבה, אז אפילו מיטה רחבה לא מספיקה לישון ביחד. אבל כשיש אהבה, אז אפילו על חוט, שני אנשים יכולים לישון. ודאי, אנחנו מדברים על אהבה אמיתית. אז אומות העולם, אין אצלם בחינת כלל, בחינת רוחניות. זה חומרי, זה אגודת שותפים. זה מה שהרמב״ם קורא בשם אריסטו, כבר אריסטו אמר, חבר תועלת. חברות שהיא חברות של תועלת, שכל אחד מתחבר כדי להפיק איזושהי תועלת אישית. או חבר נחת, להפיק איזושהי תועלת משותפת. אבל לא חבר מעלה. כשהמשנה אומר, קנה לך חבר, זה חברות מעלה. תרף נגיע בצלל לשאלתך השנייה, בעזרת השם. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית ואינן מצוירות כן אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להם. אגודת שותפים, שכל אחד רוצה להשיג את סיפוק הצרכים שלו. אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת. מתי באמת הפרט יהיה מוכן למסור את החיים הפרטיים שלו, לפחות באופן זמני כמו מלחמה, לטובת עבודת הכלל, לטובת האומה? כשתהיה תמיד חוזרת על הפרטים. הוא שואל את עצמו את השאלה הבאה, האם אני כפרט צריך לוותר כרגע על חיי המשפחה כדי לצאת למלחמה, להתנדב לטובת האומה, כדי שאולי אני בסוף ארוויח משהו מזה? אני לא פרייר, האם זה משתלם לי או לא? זאת השאלה. ואז, תמיד המלחמות אצל אומות העולם הם נועדו לזה שהפרט או המשפחה, כשהיא תחזור מהמלחמה, המשפחה, איכות החיים שלה תעלה. לכן אצלן, אצל אומות העולם, תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת, כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים. אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה. לשם הטבת המשפחה, לא לשם הטבת האומה. האומה היא כלי בשביל המשפחה, היא אמצעי, ולא המשפחה היא כלי ואמצעי בשביל האומה. כמו שמצאנו, רק אותי פה, בואו נגמור לפחות המשפט הארוך הזה. כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען, כמו במדבר או ביער, יש חיות שחיות בלהקה. יש חיות שחיות באופן בודד. לפעמים ישנו מצב כזה שאפילו חיות בודדות מתקבצות ביחד, כשהן צריכות להינצל מסכנה, שריפה ביער או רעידת אדמה, או שהן רוצות להפיק איזשהו רווח משותף, איזשהו טרף שהן לא מסוגלים לאכול אותו, כל אחד לטרוף אותו לבד, אז מתנפלים עליו ביחד, וכל אחד לוקח נתח. אז למה תרפו ביחד? בשביל הביחד? לא. בשביל שכל אחד יוכל לקבל את הנתח שלו. כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת, או למחזה רווח של טרף משותף. על כן, אצל אומות העולם, אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן, הוא ראוי להיות ממכשירי זריזות הקרב. מה יזרז את הלוחמים לצאת למלחמה ולנצח? שיודעים שכשהם יחזרו, המשפחה תרוויח מזה. ולכן, על כן היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. זה דבר מאוד עקרוני שאנשים היו באות ומעודדות, כנראה בעורף. אנשים היו מעודדות כדי להזכיר לבעלים בשביל המלחמים. אתם יודעים שאתם יכולים לא בשביל העם, אתם יכולים בשבילנו. נחזור הביתה, נוכל לקנות מכונית חדשה, בשביל זה אתה נלחם. אז קדימה, חביבי. ג'ורג', קדימה, הסתער. קדילק מחכה, יאללה. בבקשה, איתן, רצית מקודם משהו? תחכה, כשנגיע לישראל, בבקשה. כן, אתה רצית להגיד משהו שם מאחור. קיבוצים בישראל? תכף נגיע לעם ישראל. בסדר? כן, דוד. זה המצב האידיאלי להיות פרטי. זה שאנחנו חיים בעולם שהוא עולם של הפרטה, שמנסה להפוך את עצמו באופן טכני לכפר גלובלי אחד, האינטרנט כמשל, שהכל נמצא תחת דבר אחד, אבל כל אחד לעצמו, עד כדי כך שאפילו אתה לא מזדהה באינטרנט, נכון? כל אחד יש לו ICQ, קוראים לזה, אמרו לי? ICQ, מה ראשי תיבות? איך? בתרגום לעברית, מה זה אומר? אוקיי, אני מחפש אותך או את עצמי? אוקיי, נקווה. אבל העולם הוא עולם של פרט, ולכן כל תנועת ההפרטה שיש היום בעולם היא תנועה עולמית, היא תנועה כלל עולמית, שרוצה להפוך את כל העולם לגלובל אחד, לכפר קטן אחד, אבל שבתוך הכפר הזה יש המון המון פרטים שכל פרט לעצמו. כמה אנשי הייטק אתם מכירים, ניקח דוגמה, כמה אנשי הייטק אתם מכירים, שהם באמת רואים ערך במה שהם עושים לטובת, אני מדבר עכשיו במלגבות, תיקון האנושות. או שהם עושים לטובת תיקון הראשון לחודש בחשבון הבנק. תיקון גדול תקנו. יש, לא אמרנו שאין. זה השפעה של עם ישראל. דרך אגב, הרב כותב במקומות אחרים, שעם ישראל היה צריך להיזרע בגלות. היינו בגלות 2,000 שנה כדי לנטוע איזושהי נטיעה בסיסית כזאת בעולם של ערך כללי. כלומר, אם אנחנו רואים תופעות של אומות העולם שמתנהגות כביכול ככלל, כמו למשל היום המלחמה בציר הרשע, נגיד האמריקאים בעיראק, א', צריך עיון אם זה לא אינטרסנטי, זה אינטרסנטי מאוד, ואנחנו לא בתמונה. ב', זה נובע מעם ישראל. ברור, הרי כל תנועות האסלאם הן מלחמות ביהודים, מלחמות בציונות, הן מלחמות באמריקה. אמריקה כעוזרת ליהודים, לא יהודים כתף פי של אמריקה, ודאי לא. כן, בבקשה, רצית לומר משהו. בבקשה. בעם ישראל אתה מדבר? כן. עוד לא הגענו לעם ישראל. בואו נשמור, עוד 5 דקות נגיע. בסדר? הנה, בואו נגיע לעם ישראל. האמת, יש עוד הרבה מה להאריך במה שאנחנו אומרים עכשיו, אבל אני מקווה שהעיקרון ברור. אבל אצלנו זה משהו אחר לגמרי. לא כאלה חלק יעקב. אצלנו זה הפוך לגמרי. שמה? שתכלית מציאות האומה, המציאות של עם ישראל כעם, כממלכת כהנים וגוי קדוש, הרב אומר באחת האגרות שהפרדת הדת מהמדינה, אצל אומות העולם זה דבר נכון מאוד. כי אצלם אין דת בעם. אין אלוקיות בלאומיות. אצלם, במדרגת אומות העולם, גוי, שם צומן נוח, אצלם כל גוי הוא מול אלוהים באופן פרטי. אז אצלם נכון להפריד את הדת מהמדינה, כי אין עניין שהפוליטיקה תהיה קדושה, שהתקשורת תהיה קדושה, הכלכלה קדושה, זה לא מבין הנושא. אין להם את היכולת הזאת. אבל אצלנו הפרדת הדת מהמדינה זה החורבן היותר גדול. כי התכונה של ישראל זה הגילוי של האלוקות בלאומיות. אז מה שאצלם הוא נכון, אצלנו הוא קטסטרופה. אומר הרב. כי אצלם זה פרטי. אז זה פרטי בחומריותו, זה פרטי ברוחניותו, מבחינת שם יוצא בני נוח. אצלנו זה כללי. אז זה כללי בכלל הרוחני, זה כללי בכלל הלאומי. זה הכל כללי. אז כשאנחנו מנסים להעתיק דגמים התנהגותיים, שהם תוצאה של דגמים תרבותיים, אישיותיים, של אומות העולם, אנחנו לא מבינים שאנחנו נוגעים אולי בלשד החיים שלנו. כי אצלנו זה מלחמה מסוג אחר, אצלנו זה התנהלות אחר לגמרי. אומר הרב, מה שנכון אצלם, אצלנו הוא טעות חמורה. להם ראוי להפריד את הדת מהמדינה, ברור. אבל לנו, הקב"ה ברא את העולם כזה שעם ישראל יגלה דת במדינה. כלומר, עם שלם שמנהל מערכות לאומיות שלמות בצורה אלוהית. שזה נבראנו, שזה נברא העולם. לכן אומר הרב, לא כאלה חלק יעקב. מה החלק שלנו? שתכלית מציאות האומה, מה התכלית שלנו? זה המציאות של האומה, של העם, של הכלל. מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה. זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה. זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה להתכלל בכלל, להיות כמה שיותר כללי. כמובן, אתה שאלת שאלה טובה בהתחלה, יש גבולות גזרה. אדם כללי הוא כללי גם כשהוא לא שוכח את עצמו בדרך. הכלליות מתגלה בפרטיותו, בתנאי שהוא אדם שחי במדרגה כללית. הרב קורא לזה במשפט אחד, הרב קורא לזה בעינייה, שיש כלליות במושג צר ויש כלליות במושג אמיתי. כלליות במושג צר זה אדם חושב שהוא כללי כשהוא פועל לטובת הכלל. אבל כשכביכול הוא פועל לטובת עצמו, אז הוא לא כללי. אומר אדם, זה מראה שאדם זה לא כללי. כי אם את חושבת שאת עושה שירות לאומי את כללית, אבל כשאת חוזרת הביתה ב-4 את כבר לא כללית, אז גם זה מראה שגם כשאת עושה את השירות לאומי את לא כללית. כי את עושה פעולות טכניות. את לא עושה פעולות אמיתיות שנובעות מאישיות ממדרגה נפשית. אלא אדם כללי זה אדם כזה שמדרגת החיים שלו היא כללית. אז האישיות שלו היא כללית, אז גם כשהוא מטפל בצרכים הפרטיים שלו הוא כללי. אז הוא עושה שירות לאומי 120 שנה? לא שנה שירות לאומי. כל החיים שלו זה שירות לאומי אחד ארוך. אז אדם כללי הוא כל כך כללי מבחינת מדרגתו הפנימית, שהוא לא מרגיש שום איסורי מצפון כשהוא פונה לטפל בצרכיו האישיים. כי הוא יודע שצרכיו האישיים זה אחד הלבושים של הופעת הכלל. כי הוא באמת כללי. טוב, זה נושא בפני עצמו. זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה, זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה, להיות כללי. ואם הוא כללי באמת, אז הוא ודאי לא שוכח את היחידיות שבו ואת הייחודיות שבו. זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. זהו הנותן עוז והתרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. חשוב אולי כאן להזכיר, להעיר באלף. כשמקימים משפחה בישראל, תקנו לנו חכמים, יש אומרים, עיקר דין דאורייתא, 7 ברכות, נכון? 7 ברכות. כל הברכות הראשונות, 5 הברכות הראשונות בכלל עוסקות בחתן והכלה. 5 הברכות הראשונות, נעזוב כרגע את בורא פרי הגפן, זו סוגיה שלמה, אבל היא קשורה מאוד לכאן. 5 הברכות הראשונות הן בעצם ברכות ששמות את האדם כחלק ממהלך כולל של תיקון עולם. הכל ברא לכבודו, אתה קשור להכל, והכל מגלה כבוד השם. והכל הזה מתגלה דרך יוצר האדם. והאדם הזה מחולק לשני צדדים, זכר ונקבה. והתמצית של האדם היא עם ישראל בארץ ישראל, זאת תסיף את הגל הכרה, בגאולת ישראל, בקיבוץ בעין התוכה בשמחה. אחרי שחתן וכלה מבינים שהם חלק מהמסגרת הכללית, עכשיו מגיעים לחתן והכלה, ברכה שישית קצת בגן עדן, ברכה שביעית כבר פה, 10 לשונות של ברכה. כשמקימים משפחה בישראל, המשפחה נבנית, נוצרת על דעת זה, שהמשפחה היא סעיף של האומה, ולא האומה היא כלי שרת בשביל המשפחה. בדיוק הפוך. המשפחה היא, כמו שהרב קורא לזה, ראשית הצדק, שהיא, מתוך שהמשפחה בנויה כמו שצריך, אז היא תוכל להשפיע על הכלל, את מה שצריך להשפיע. אז המשפחה בישראל היא לא לעצמה. המשפחה היא תמצית ראשונית של כלל קטן, לכן שיש 2 זוג, זה כבר כלל, זה כבר לא 1, זה 2. לכן אדם שמתחתן הוא על הקומה, הוא נהפך מלהיות אדם פרטי להיות אדם כללי. אם אפשר לומר חס ושלום ברובד הגלוי, אני לא מתכוון לאף מילה רק להסביר, הוא הפך להיות מגוי לישראל. הוא על הקומה, מדרגה אחרת לגמרי. לכן אדם ולא אישה ולא תורה. איזה תורה יש לך כאדם פרטי? כמובן, בתמצית, הרי בעולם הנשמות הם היו אחד. בסדר. על כן, אומר הרב, בבוא התור, בבוא הזמן, לעבוד לטובת האומה, בכללה, אז כמו נר בצהריים, המשפחה הזאת, הפרט הזה, שהוא קשור למשפחה, אומר, רגע, אני בעצם כל המהלך המשפחתי שלי, הוא נובע מהסיבה הראשונה שהיא הכלל. אז הנה, סוף סוף עכשיו, בהתחלה הייתי פרט, התחתנתי, הייתי כלל קטן, עכשיו אני כלל גדול. אז הוא שמח על המציאות הזאת שהוא נהיה כלל גדול. אדם שיוצא למלחמה, אנחנו רצינו לדבר, אמרנו בתחילת הדברים, על המדרגה הערכית והמוסרית של מלחמה. דבר ראשון, אדם שיוצא למלחמה, הוא צריך לדעת דבר גדול קורה לו. הוא עלה ממדרגת פרט למדרגת כלל. עצם שהוא שותף למהלך כללי, זה מדרגה עליונה מאוד. לכן, איך אומרים היום בצבא, נהפכתי למספר, אין לי שם. נהפכתי למספר. מספר אישי. יש בזה חיסרון, שלפעמים הפרט הולך לאיבוד. אבל יש בזה יתרון גדול, שאתה כבר חלק ממערכת הרבה יותר כוללת. זה משהו אחר. על כן, בבוא התור, בבוא הזמן, לעבוד לטובת האומה, בכללה, אז כשרגע בתיארה, כמו נר בצהריים, תבטל, תבוטל אהבת המשפחה. לבל תחלל את עוז אהבת האומה. היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט, שחשב שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר, הוא ומשפחתו. לא. הוא צייר בעצמו כאילו התייאש מן החיים הפרטיים. כותב גט קריטות לאשתו כדי לייאש את עצמו מהמערך המשפחתי, כי כרגע הוא עולה למדרגה משפחתית יותר גדולה שהיא משפחת כלל ישראל. והמשפחה הזאת של כלל ישראל היא משפחה של כלל תיקון העולם. ואת הרובדם תיקח את הערבות הקטנה שבינו לבינה, ותשתול במקומה ערבות גדולה שהיא ערבות כלל ישראלית. זה ואת הרובדם תיקח. שיר את הפלאפון הבא. טוב, לא הייתי מגזים עד כדי כך. אבל לא למכור את המניות, זה ודאי שהייתי אומר. זה כן. גם דיברנו על זה אז. לא. אבל הנה, ברוך השם, עם ישראל מתרומם, מתקדם. לא, הוא צייר בעצמו כאילו התייאש מן החיים הפרטיים, והולך הוא בשמחה על מנת למות מות גיבורים וקדושים במלחמת השם לרומם קרן לעמו. כי ברגע שזה כללי, זה רוחני, זה כבר מלחמת השם, גם אם אתה בלי כיפה על הראש ובלי זקן ארוך. על כן כותב גט כריתות לאשתו, כלומר, לייאש את לבבו בכל האפשרי. זה שהוא כותב גט זה סימן לעצמו לאיזה מהלך חיים הוא נכנס עכשיו. לייאש את לבבו בכל האפשרים מקשר משפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו. בהיותו דורך עולה מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו. היות ובצלאל ממתין כל כך יפה, אם כך, רגע, אבל היו פה כמה שאלות, נא להחזיר את השאלה הקודמת, שלא ענינו. אם כן, יהודי שפועל למען כלכלת ישראל, טוב, לא שומעים אותי באינטרנט. שאלה הבאה, אם כך, חלק גדול מאנשי הציבור בישראל, דיינו משרדי ממשלה, ח"כים, אינם אנשים כלליים, כי מגמתם היא טובת עצמם. אם מגמתם היא טובת עצמם, אז לא רק שהם לא אנשים כלליים, אלא הם משתמשים בכלל לטובת הצרכים הפרטיים שלהם, זה יותר חמור. אבל אנחנו מאמינים שלפחות חלקם הם עדיין אנשים כלליים. לא מחפשים רק את הכבוד ואת המשכורת. וכולי, אלא באמת מחפשים טובת האומה. ועדיין אנחנו צריכים להוקיר להם טובה ותודה. אנחנו מאמינים שעדיין זה קיים. דרך אגב, הציבור בישראל יודע לזהות. יודע לזהות מי באמת הוא שליח ציבור, ומי חושב שהציבור השליח שלו כדי להתקדם. אנחנו שליחי ציבור, לא הציבור השליח שלנו. אני מנהיג לא כי אני צריך להשתמש במונהגים לצרכים שלי. אני מניק, אני צריך לספק את הצרכים של הציבור. הפוך בדיוק. היו פה כמה אצבעות מקודם. אתה רצית להעיר משהו?
החזירו את השאלה הקודמת.
אם כן, יהודי שפועל למען כלכלת ישראל כדי שסך הפרטים יחיו ברמת חיים גבוהה, לא עולה על העסקן הגוי הכללי, תלוי. אם מעניין אותו כלל ישראל, לא כדי שכל אחד מהפרטים, אלא שמדינת ישראל ככלל, היא תהיה במדרגה של כלכלה מפותחת. וחוץ מגם הפרטים ייהנו מזה, בסדר גמור. אבל אם זה בשביל הטבת הפרט, אז כלפי חוץ ברמה הבכירית, לא ברמה הסגולית, ברמה הבכירית היא נחינם. זה דומה. זה דומה לעסקן גוי כלכלי, שמה שמעניין אותו זה הפרט. טוב. מותר לי, מותר לסיים פעם אחת לפני הזמן. יישר כוח רבותיי. אז אם כן, מה התחלנו ללמוד היום? המדרגה הראשונה שאנחנו נדרשים לעלות אליה שאנחנו רוצים במלחמה, זה להיות כלליים. להיות כלליים רוחניים. ככל שאנחנו כלליים, אנחנו יותר רוחניים. כמובן, ככל שאני מקבל צורה יותר אלוקית, אז זה עוד יותר כללי ועוד יותר רוחני. יישר כוח.